שלום לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור שלישי ואחרון על ערב פסח שחל בשבת. כיוון שהשיעור הוא אחרון, אנחנו ננסה לדון בדברים בצורה יחסית קצרה ותמציתית, כי היה אפשר להעביר עוד הרבה שיעורים על ערב פסח שחל בשבת, אבל את ההמשך נעשה בעזרת השם עוד 4 שנים, ומה שאתה לא מספיק אז אפשר לעשות עוד 20 שנה אחרי, פעם עבר עוד 24 שנים. אז מוריי ורבותיי, היו כמה דברים שרציתי להתייחס עוד, וטוב שיש לנו כאן תלמידי חכמים, אז פעם שעברה גם כן הייתה איזו תוספת של הרב חדרי על קלטה קניינו, ורציתי להתייחס לעוד דברים, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו, כי זה מה יש. יש לנו זמן קצר, אנחנו נדבר עכשיו על סעודות השבת. ולמעשה, סעודות השבת זה הדבר המורכב למעשה בשבילנו בערב פסח שחל בשבת. בואו נשתף במצגת ונראה קצת את הדברים שיש לנו. במציאות הזו. אז אני רוצה קודם לדבר על הקשיים שיש, ואז ננסה לדבר על הפתרונות. אז קודם כל, יש לנו כל מיני קשיים. דבר אחד, יש לנו בעיה השבת הזאת באכילת חמץ. לא רוצים שיהיה בלגן. גם אסור לאכול מצה, תכף נדבר על זה טיפה. קודם כל, דבר אחד, אנחנו לא משתמשים בכלי חמץ. אכילת חמץ, צריך לראות מה עושים השריות וכולי. אם אנחנו משתמשים בכלי חמץ, אז זה ממש בעיה. איך אתה בדיוק תחמם את האוכל, הפלטה כשרה לפסח, איך תחמם אוכל עם הכל בכלי חמץ, מה תעשה עם שטיפת הסירים, עכשיו א', אין לך כיור, כל הכיורים כשרים לפסח, חוץ מזה זה כלים שממש לא צריך אותם לשבת, זה הכנה מקודש לחול, כמובן צריך לדבר לראות מה עושים בסעודה שלישית, אז בדבר הזה יש בעיה ולא כדאי, אפשר למצוא תמיד פתרונות, לא כדאי לעשות את זה, לא כדאי. ולמעשה אנחנו לא נשתמש בכלי פסח, כלי חמץ, אלא או בכלי פסח או בכלים חד פעמים. עכשיו לגבי חובת אכילת לחם בסעודה. אז יש לנו חובה לאכול לחם, בסעודות שבת, בוודאי בסעודה הראשונה והשנייה. ושאלה מה לעשות. יש לנו כל פעם התלבטויות, או מצד הלכות פסח, או מצד הלכות שבת, או חמץ, תכף ננסה לבאר את העניין. אפשרות אחת, להגיד שאנחנו נעשה את ארוחות השבת במצה. האפשרות הזאת, לעשות במצה היא אפשרות בעייתית, כי הירושלמי אומר, וכך נפסק להלכה, האוכל מצה בערב פסח כבעל ארוסתו בבית חמיו, והבעל ארוסתו בבית חמיו לוקה. ונפסק להלכה בשולחן ערוך בסימן תפ"א, לא אוכלים מצה בערב פסח. דרך אגב, יש דבר מעניין שהביאו ראשונים, הרעבייה, הרב חלאווה ואחרים, שהם אמרו שכמו שבין האירוסין לנישואין יש 7 ברכות, הכלה מותרת לבעלה רק אחרי 7 ברכות, אז הם אמרו, גם במקרה שלנו, אם תספרו, תראו שיש 7 ברכות עד שמגיעים לאכילת המצה. יש לנו ברכת בורא פרי הגפן, מקדש ישראל והזמנים, שהחיינו, ברכת בורא פרי האדמה, שאנחנו מברכים על הקרפס, על נטילת ידיים, המוציא לחם מן הארץ, ועל אכילת מצה. אז יש לנו שבע ברכות, אז הם אמרו, זה עוד דבר שכאילו מתיר אחרי שבע ברכות. בכל אופן, היה מקום לדון בהרחבה, אבל אסור לאכול מצות ביום האחרון של פסח. יש מחלוקת ראשונים, מתי בדיוק אסור לאכול מצות? יש כאלה שאומרים שאסור כבר בלילה. זו דעת אורחות חיים, שכבר מליל י"ד בניסן אסור. יש הרבה ראשונים, וזאת הדעה יותר מקובלת, שהאיסור לא מתחיל בערב, אלא מתחיל רק בבוקר, ביום י"ד בניסן. יש איזו ראה מעניינת שהביא רב חיים, שרב חיים אומר, במה נשתנה אנחנו אומרים, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. סימן שאין אף לילה בשנה שיש בו איסור אכילת מצה, שתמיד אפשר לאכול מצה. אז חייב להיות שבלילה מותר לאכול מצה. אז בעיקרון אפשר לאכול מצה בלילה. אפשר. לגבי האיסור ביום, יש מחלוקת. הרמב״ם יוצא מדבריו שכבר מהבוקר אסור, בעל המאור יוצא מדבריו שרק מזמן איסור אכילת חמץ, רק מאז יש איסור אכילת מצה. ולמעשה הרמב״ם פוסק שאיסור אכילת חמץ מתחיל מעלות השחר. כך מביא המשנה הברורה. והמשנה ברורה אומר שיש כאלה שנוהגים כבר מראש חודש לא לאכול מצות, יש כאלה מנהגים אפילו שמקדימים את הדברים. אז בעיקרון בליל שבת אפשר לאכול מצות, אבל שבת בבוקר אנחנו לא נאכל מצות, וכיוון ששבת בבוקר בכל מקרה לא נאכל, וכיוון שרובנו מקפידים כבר קודם לא לאכול מצות, אנחנו מעדיפים פתרונות אחרים. אדם תקוע, אין לו מה לעשות, אז אין לו ברירה, יאכל מצה בערב, אולי אפילו בבוקר עד סוף אכילת חמץ ויסמוך על בעל המאור. כי יש כאלה שחושבים שלחם משנה אולי, שאכילת לחם בסעודות שבת, אולי זה צד של דאורייתא, אז אולי הוא יעשה את זה, אבל אנחנו בדרך כלל לא נעשה את זה. אז הפתרון של מצה, הורדנו אותו.
מדובר פה אין על מצווה, על מצת שמורה וגם מצת מכונה, או שיש...
גם מצה שהיא לא שמורה, גם עליה אנחנו מדברים, ובעיקרון גם בה יוצאים בשעת הדחק בלילה. ויש מחלוקת ראשונים מה בדיוק הסיבה שאסור לאכול מצה בערב פסח. זה יכול להשפיע גם על זה, אבל בשורה התחתונה זה גם מצה שמורה וגם מצה רגילה. מה שכן זה שיש מקום לדון על מצה עשירה. מצה עשירה זה מצה שנילושה ביין ושמן ודבש, וסוגיה גדולה בגמרא בפסחים דף למד ה' ודף למד ו' שדנה בדין מצה עשירה. יש מחלוקת בין הראשונים לגבי מצה עשירה ואיך לפסוק, ולמעשה מחלוקת שולחן ערוך ברמה, השולחן ערוך פוסק בסימן תף סמך ב' שמי פירות בלי מים לא מחמיצים בכלל, ולכן מותר לאכול מצה עשירה. אבל הרמה חולק, והרמה אומר, הרגה ומדינות אלו, אין נוהגים אלו שמי פירות ואין לשנות, אם לא בשעת הדחק, לצורכי חולה או זקן, הצריך לך. אז בעיקרון, אנחנו לא אוכלים, אשכנזים לא אוכלים מצה עשירה, הספרדים אוכלים מצה עשירה, רבים מהספרדים אוכלים מצה עשירה. ו... לא אוכלים בגלל כל הסיבות שאני כזה עכשיו, לא אוכלים מצה עשירה. לאור הדברים האלה, שאנחנו לא אוכלים מצה עשירה, אשכנזים לא אוכלים, ספרדים אוכלים, אז עכשיו השאלה היא, מה קורה השנה? בלילה, אדם יכול לאכול מצה עשירה. הרמה כותב שקודם שעה עשירית, אין בעיה לאכול מצה עשירה, וזה לא נקרא מצה שיוצאים בידי חובה. אז אין בעיה לאכול מצה עשירה בלילה. בבוקר, אם אדם רוצה, יכול לאכול מצה עשירה, אבל עד סוף זמן אכילת חמץ. אחרי זה, תכף נדבר, אני רק רוצה להגיד, כשאנחנו מדברים על מצה עשירה, אנחנו לא מדברים על העוגיות האלה שמוכרים אותן. לא על זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על מצה שהיא נראית כמו מצה רגילה, שלשים אותה פשוט במי פירות, בביצים, במי פירות, אבל היא כמו מצה עשירה, מקפידים על הזמן שלה כמו מצה עשירה, על זה אנחנו מדברים, ולא על כל מיני עוגיות למיניהם, שזה יש מחלוקות נוספות, וזה כבר לא שייך רק למסגרת שלנו, של מצה עשירה, זה גם טוב, זה כאילו משהו אחר לגמרי, לא על זה אנחנו מדברים. עכשיו, המצות שאני מדבר עליהן, המצות האלה מייצרים אותן רק השנה. כלומר, לא מייצרים אותן בשנים רגילות, לא תראו אותן בדרך כלל, תראו אותן השנה בחנויות, בערב פסח שחל בשבת, אז תראו את המצות האלה, מי שרוצה יכול לקנות אותם. עכשיו כל זה עוזר לארוחת בוקר עד זמן איסור אכילת חמץ. השאלה היא, מה קורה אחר כך? האם אחרי איסור אכילת חמץ מותר? עכשיו השאלה היא, כדי להבין אם מותר או אסור, למה אסרו מצה עשירה? יש אפשרות אחת שאסרו מצה עשירה כי חששו שזה חמץ, אולי יתערב בזה מים. אם חששו שזה חמץ, אז אם אסרו לאכול חמץ, אסרו לאכול מצה עשירה. כי אתה חושש, אולי זה חמץ. אבל יש ראשונים שהסבירו שזה אסור, שמא תאכל את המצה הזאת בטעות במקום מצת המצווה. ואם זה ככה, אז אין שום סיבה לאסור אכילת מצה עשירה לפני פסח. כל הבעיה שמצה עשירה בתוך פסח אסור לאכול, האשכנזים, שלא תתבלבל מה עם מצת הסדר. אבל לפני פסח זה כבר גזרה לגזרה, אז זה לא יהיה חשש. ובן עודה ביהודה דן בדבר הזה, והנודע ביהודה, אולי אולי נגיד רק לפני זה, השולחן ערוך כותב שמותר לאכול מצה עשירה ביום י"ד בניסן עד שעה עשירית. הרמ"א מסכים לזה, והנודע ביהודה אומר ש אפשר לאכול באמת מצה עשירה עקרונית, אולי גם מאוחר יותר. הוא אומר, לפי הרמה אפשר אולי עד חצות, אולי יותר מאוחר. בסופו של דבר הוא חושב שאפשר רק, שאפשר עד שעה עשירית, אבל הוא אומר שאפשר אולי גם לרמה עד חצות, אבל לפי שיטתו, אפשר להתיר לאכול מצה עשירה מאוחר יותר, ואז יכול להיות טוב לסעודה שלישית אפילו לאשכנזים. מצד שני, שולחן ערוך הרב, משנה ברורה, אגרות משה, אומרים שלא אוכלים מצה עשירה אחרי זמן חמץ.
רב, הרמ"א גם כותב, שלא לאכול מצה עשירה. השולחן ערוך כותב שאפשר לאכול מצה עשירה קודם שעה עשירית, והרמ"א כותב שאנחנו לא נהגים לאכול מצה עשירה. משהו שזה נכון. גם לפני שעה עשירית.
נכון, השאלה היא, האם הוא מתיר בין סוף איסור חמץ לבין חצות? בין זמן אכילת חמץ לבין חצות, על זה הנודע ביהודה מדבר, ויש סתירה בדברי הרמה בהקשר הזה, ודן בזה בערוך השולחן.
ערוך השולחן מתיר.
כן, עכשיו הרמה, יש סתירה בדברי הרמה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כתבתי את זה גם בספר שלי, פשוט יש לנו עוד כמה דקות, אז אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל מצד אחד הרמה נראה מדבריו עקרונית, שאולי רק מצא שיוצאים בידי חובה אסור לאכול קודם 14, אבל מצה אחרת מותר. כך נראה מדברי הרמ"א. סתכלו כאן בדברי הרמ"א. לא, זה לא דברי הרמ"א האלה. הרמ"א אומר, קודם שהעשירית מותר לאכול מצה עשירה, זה השולחן ערוך.
איפה הרמ"א הזה?
שולחן ערוך ברמ"א, כן, שנייה. שולחן ערוך ורמ"א. זה דף א' סעיף ב'. קודם שהעשירית מותר לאכול מצה עשירה, אומר הרמ"א, אגב, אבל מצה שיוצאים מידי חובה אסורים לאכול כל 14. בדברי הרמ"א אפשר לדייק שדווקא מצה שיוצאים מידי חובה אסור לאכול כל 14, אבל מצה עשירה מותר לאכול. בכל אופן, מצד שני, הרמ"א כותב שסעודה שלישית, אומר הרמ"א, במידות אלו שאין נוהגים לאכול מצה עשירה, אז סעודה שלישית יקיים בבשר ודגים. אז זאת השאלה, למה בבשר ודגים? אם אתה מתיר לאכול מצה עשירה יותר מאוחר, אז יש מחלוקת טכנית. מה זה? מישהו רוצה להגיד? יש מחלוקת איך ליישב את הרמ"א, ולמה הוא אמר בצורה כזאת, אבל בשורה התחתונה, המנהג המקובל אצל רוב האשכנזים, שלא אוכלים מצה עשירה אחרי סוף איסור חמץ. זה הדבר המקובל, כך כותב שולחן ערוך הרב, כך רב פיינשטיין, כך משמע בשער הציון, זה המנהג המקובל. ולאור הדברים האלה, אם אני מדבר עכשיו על סעודות שבת, אני רוצה לכתוב את הדברים, ותוך כדי כתיבה נוכל לשאול ולברר. כאשר מדובר על סעודת ליל שבת, כאן אין שאלה הלכתית, אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה, זה רק שאלה פרקטית. סעודת ליל שבת אוכלים או בכלי פסח, או בכלים חד פעמים, הסברנו בהתחלה, לא כלי חמץ. אפשר לאכול לחם, אם יש כלי פסח, יאכלו את הלחם בפינה אחרת בחדר. אפשר לאכול לחם, אתה אוכל כרגיל, אתה משתדל שיהיה לחם שלא מתפורר, אין פה שאלה הלכתית, מי שבלחץ לא רוצה לחם, אפשר גם לאכול מצה עשירה, זה גם אשכנזים יכולים, בלילה, מי שרוצה, בלחץ יכול לאכול מצה עשירה, כל זה בלילה. סעודת שחרית, סעודת שחרית, אז קודם כל צריך לדעת, סוף זמן אכילת חמץ, בערך בשעה 10:10. זה אומר ש10:10 אנחנו צריכים להיות אחרי סעודת שבת. אם רוצים ממש לאכול סעודת שבת, רגילה, להיות אחרי ב10:10, צריך לקום מאוד מוקדם. אני מציע לעשות את הדבר הבא. אני מציע שתפילת שחרית תהיה בערך בשעה, בוא נאמר, 6:30, בעניינים זריזים יותר, אתה יודע, יש עכשיו ענייני רחובות, אז כל אחד בקצב שלו. בעניינים זריזים, יש כאלה שיתחילו, בוא נאמר, עד 7, זה כך הכי מאוחר. ואז, סעודת שחרית, תתחיל בערך בשעה, בוא נאמר, 8:45. ואני מציע, בסעודה הזאת, אני מציע לאכול לחם, סלטים, מטבלים. סעודה כזאת, אפשר לאכול סעודה טובה, להיות צבעים. סליחה? לאכול סעודה טובה, להיות צבעים בתוך שעה, אין שום בעיה. ויוצאים ידי חובה של סעודה ראשונה של שבת, סעודה שנייה של שבת, כן, זה כמובן סעודה שנייה של שבת. בשעה 10:10, מסיימים לאכול, וכדאי לברך, נגמור את הארוחה לגמרי, אחרי זה, מנערים בגדים, פוגמים את כל החמץ שנשאר, או על ידי חומר ניקוי, אקונומיקה, דברים כאלה, או על ידי שמפוררים בשירותים, ומבטלים את החמץ, זה צריך לזכור, זה אנחנו לא רגילים לעשות, ולא עשינו ביום שישי, דיברנו על זה, צריך לבטל את החמץ, וזה, גמרנו עם החמץ.
הרב, זה בסדר, זה בסדר לאסוף את הניילון ולזרוק את זה לפח בחוץ, את כל מה שנשאר?
יש בזה שאלה, כי אתה שאלה היא לגבי הפקר, ואתה מפקיר אם זה עוזר מצד חמץ, בשבת, בסדר לעשות את זה בעיקרון, אם זה רק פירורים, כי פירורים לא חשיבה. אבל אם יש שם שאריות ממש שלכם, אנחנו לא נעשה את זה. ואם אדם לא יכול, גם על הפירורים, ייקח את הניילון, ולפני שהוא מקפל את הניילון, ייקח איזה ספרי, משהו יעשה ספרי אפילו של חלונות, לא יודע, משהו שפוגם, זה רק פירורים. לפגום את זה. מצד הדין הוא יכול לעשות כי זה פירורים. לחם ממש לא מומלץ להפקיר בלי לפגום.
פירורים... למה? אני זורק את זה ממש לפח. אני עושה פעולה שמעידה שאני לגמרי מפקיר, זורק לפח ומבטל את זה, והכל פשוט מצד הביזוי. ככה אני שם שתי סקיות, זורק לפח לגמרי, מפקיר. זה לא שלי, זה לא ברשותי, אף אחד לא קונה את זה.
תראה, אגב, התשובה היא כזאת. מצד אחד, בעיקרון, אתה צודק שיכולה הפקר, צריך להיות בסדר, אבל יש מחלוקת ראשונים אם אפשר להפקיר בשבת. ולדעת הרמב"ן יש בעיה להפקיר בשבת כי זה דומה לקניין, ויש ראשונים שכתבו שאפשר, אמירי כתב שאפשר. בעיקרון, לכאורה אפשר להפקיר בשבת חמץ. למה? כי השולחן ערוך כותב שמצד הדין, בתף ממד, הוא כותב מותר לתת בשבת לגוי את החמץ. במתנה, כדי שהוא יבאר אותו. אז אם מותר לתת לגוי במתנה ומותר לעשות קניין, אז מותר גם להפקיר. אז כנראה שמבחינה הזאת זה כן בסדר. מצד שני, דנו אחרונים, האם זריקת חמץ לפח אשפה ברחוב מועילה? כי אנחנו במדינת ישראל, והחמץ עדיין ברשות יהודים. ויש איזה דיונים, מנחת יצחק, אני חושב שיש סיבות טובות כן להקל בעיקרון, אבל יש כאלה שהחמירו בזה ולא רצו את זה, מנחת יצחק דן בזה. מצד שני, יש סיבה טובה גם למקלים, כי גם אם הפח באמת שייך, בוא נאמר, לרשות המקומית, בוא נאמר שהוא שייך, אבל בסופו של דבר הוא פתוח לכל אחד, כל מי שרוצה לקחת יכול לקחת, אז זה הפקר, אז מה אכפת לי שייך לרשות המקומית, ובאמת, הרבה פוסקים הקלו בזה. אז אפשר להקל בזה. אפשר להקל בזה, אבל אני לא רואה בזה ביזוי. למה זה לא ביזוי? כי עכשיו זה הזמן שביאור חמץ, אין שום בעיה לרסס אותו. כמו שטורפים אותו, מרססים אותו, זה לא בעיה, זה לא, זה זמן ביאור חמץ, אני לא רואה בזה בעיה של ביזוי. אז אפשר לזרוק אותו ככה, בטח את הפירורים, בוא נגיד ככה. פירורים עם המפה אפשר לקחת בפח ולהפקיר ולזרוק, זה ודאי בסדר, זה רק פירורים. אבל דברים מעבר לזה, אנחנו לא נעשה בצורה הזאת. פוגמים את החמץ, מבטלים את החמץ שנשאר, ואז אנחנו עכשיו נמצאים בבוקר, שעה 10:45, יש לנו זמן עד הצהריים. זה זמן מאוד מאוד חשוב, שקיים רק השנה. כל המשפחה לומדת ומתכוננת לליל הסדר, מתכוננת רוחנית, כן? טוב, מתכוננת להגדה, שלא תהיה טעות. זה דבר מאוד מאוד מדהים. אין לנו דבר כזה אף פעם. גם אם אדם ירצה, תאמין, הוא לא יכול בערב פסח ללמוד. עכשיו, כל המשפחה יכולה ללמוד, דבר מדהים, להתכונן לסדר. מה קורה אחר כך? בשעה 1:15 בערך, אפשר להתפלל מנחה. מתפללים מנחה, ואז אוכלים סעודת שבת, סעודה שלישית, כאשר אוכלים סעודה טובה, בשר ודגים ותפוחי אדמה וכל מה שרוצים, וספרדים יכולים לאכול מצה עשירה או מצה מבושלת, שהרב עובדיה הציע לפני השבת, תבשל את המצה במערק איזה דקה, תוציא, או מים, תוציא, תן לזה להתייבש ותאכל את המצה הזאת, או מצה עשירה, ואז יש להם לחם בסעודה שלישית. אשכנזים אוכלים בלי לחם, ומי שרוצה, המשנה ברורה מתיר, למרות שלא אוכלים מצה, אבל המשנה ברורה מתיר לאכול קני דלח. וניתן לאכול קני דלח. יש כאלה שבשבילם לאכול קני דלח לפני הסדר, זה יותר גרוע מלאכול מצה לפני הסדר. זה נראה להם ממש חילול החג, אבל בעיקרון זה מותר, ואז יש גם מזונות. ואחרי שגמרנו את זה, יצאנו ידי חובת סעודה שלישית, אנחנו בערך בארבע, יש המון זמן. צאת הכוכבים.
מה עם שלב שלום בן הרב?
או, אז עכשיו הולכים לנוח ולישון. זה הזמן, אפשר לנוח, לישון. זה הזמן, מי שרוצה להגיד קורבן פסח, יכול להגיד עכשיו קורבן פסח גם.
אבל צריך, אולי, האם צריך לכוון לא לישון בשביל הסדר, או ש...
תראה, אנחנו הולכים לישון כי אדם נהנה בשבת, בוא נדבר דוגרי, הרי אתה נהנה לישון עכשיו, כן? אתה לא עושה את זה רק בשביל הסדר, אתה נהנה לישון. אז אתה אל תגיד, אני הולך לישון בשביל הסדר, אבל זה לא נקרא הכנה לסדר, כי זה טוב גם לשבת, אז זה בסדר. ולא אומרים מפורש, שהכנה לסדר וזה בסדר, הולכים לישון ולנוח, ובשעה...
למה לפי המשנה ברורה אין לא יאכל מצה מבושלת?
בעיקרון, זאת באמת שאלה טובה.
הוא כותב במפורש.
נכון, זאת שאלה טובה. אז באמת, העניין של... כל העניין הזה של מצה מבושלת, יש מקום לדון בו. המשנה הברורה בשער הציון נדמה לי...
לא, במשנה הברורה עצמו. משנה הברורה עצמו.
שער הציון בתף מם, תף מם דלד.
בתחילת תף מם דלד.
שער הציון א'.
בתחילת תף מם דלד. אז שם הוא מביא מחלוקת ולא מכריע לגמרי.
אני רואה בתף עין א' שהוא כותב מפורש.
נכון, אז, ובאמת גם שיטת הגרא. לא, שיטת הגרא לא, לא לאכול.
שיטת הגרא לא לאכול. המגן אברהם מביא בשם הגרא לא לאכול.
נכון, שיטת הגרא לא לאכול.
אבל לא רק זה... הגרא, כל ה... מי שאוכל שרויה, לכאורה...
ובעיקרון, הפתרון הזה של המצה מבושלת, המגן אברהם הרי מביא אותו, ואני חושב שאפילו הרב עובדיה, שמביא אותו בתשובה ואיכה ודעת שם, כותב ש... שזה צריך להיות טוב גם לפי המשנה הברורה.
נכון.
פשטות המשנה הברורה, שבאמת הוא מתיר, בתף עין א' שם, שבאמת הוא מתיר לאכול מצה מבושלת, לפחות לפני שעה עשירית, כן? אבל זה לא בעיה, סעודה שלישית זה בסדר.
מה יש בתף מ"ד? לא הבנתי, מה הוא כותב שם?
לא, תף מ"ד הוא רק מביא את הגרא שם. בשער הציון, בתף מ"ד, בהתחלה הוא מביא מחלוקת, וזה נדמה לי, נכון?
תף מ"ד? כן. תף מ"ד?
שער הציון א', הוא מביא את הגרא.
תף מה? תף מ"ד?
תף
מ"ד, שער הציון, עוד א'. אני בתף מ"ד ואני לא רואה שום דבר. בסדר, טוב, אוקיי.
שער הציון.
אני מסתכל בשער הציון. לא משנה, לא משנה, הרב. תמשיך ב...
אוקיי. בכל אופן, אני לא חושב שזה לא אפשרי. אני לא יודע אם פילים ספרדים, אבל עושים את הפתרון הזה של מצה מבושלת. זאת שאלה מעניינת. עובדיה כתב את זה, לא יודע כמה אנשים עושים את זה, אז זה פתרון אפשרי. אבל מצד שני, ברור שהפוסקים האשכנזים לא הביאו את זה, זה לא משהו שהם ראו בו, ש... זה לא היה מנהג האשכנזי, נגיד ככה.
זהו, יכול להיות שזה מנהגים.
אבל זה נכון, שעקרונית, לפי מה שנראה מהמשנה הברורה עצמו, לכאורה זה צריך להיות מותר. בכל אופן, יש לנו עכשיו זמן ללכת לישון ולנוח, בשעה 7:30, בערך צאת הכוכבים, ואז תפילת ערבית, הדלקת נרות, כמובן אחרי אמירת ברוך המבדיל בין קודש לקודש, הכנות לסדר, לשולחן הסדר וכולי, כל ההכנות עכשיו, לא עושים בשבת עצמה הכנות לשולחן הסדר, כל ההכנות עכשיו, מה, ורק אני אגיד, בליל הסדר עצמו, כמובן, שיש שני דברים, בליל הסדר, יש א', את יוקנהז, שהקידוש הוא יין קידוש נר הבדלה זמן, וגם שרבים הופכים את הסדר בברכת הגאולה, ואומרים, ונוכל, ואומרים, ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים, בגלל שאין קורבן חגיגה בשבת, אז אומרים מן הפסחים ומן הזבחים, יש לא אומרים ככה, אבל רבים עושים בדרך הזאת. ומה היתרונות השנה? אנחנו כבר ראינו אותם, אבל מה היתרונות השנה? א', יש לנו זמן ללמוד לפני הליל הסדר. ב', לא נכנסים בלחץ ואין כמו כל השנה, נכנסים ברוגע. ג' נכנסים אחרי מנוחה, אחרי שינה, נכנסים עם כוחות. ד', ערב פסח תמיד כולם מורעבים בבית. לא יודעים מה לעשות, כי ערב פסח אין לא חמץ, לא מצה, מה עושים? הפעם יש לנו סעודות, טובות, נכנסים מתוך אוכל, לא מורעבים. ואל תדאגו שאנשים יהיו סביעים יותר מדי, קדוש ברוך הוא סידר את הנוער בימינו, שהוא תמיד רעב. גמר לאכול, שעתיים אחרי זה, יכול לחפש בבית, להגיד, אין בבית הזה אוכל, אז זה בסדר. נוער יהיה רעב, כולם יהיו רעבים, הכל יהיה בסדר. ועוד יתרון, שזוכים להיכנס מקדושה לקדושה, תמיד נכנסים מתוך יום חול לקודש הקודשים, לליל הסדר, השנה, להיכנס לסדר מתוך קדושת שבת, להתקדש בקדושת שבת, ומתוך הקדושה המדהימה הזאת, ליל הסדר יהיה הכי מדהים שיש. אז תודיעו לכולם, לצאת מהפניקה, לא מלחיץ בכלל, עם כל פניקה, להפוך את זה לחוויה. ובכלל בחיים שלכם, תדעו, חוץ מדברים טרגיים באמת, רוב האתגרים שלנו, במבט יותר חכם, אפשר להפוך אותם להזדמנות ולדבר טוב. אז בעזרת השם, שיהיה לכם פסח כשר, שמח, תצליחו בכל מה שאתם עושים. תודה לכל התלמידים, תודה לרבנים על כל התוספות עכשיו. הרב חן, הזכרתי בהתחלה, גם לא הספקתי להתייחס לתוספת היפה שלך בפעם שעברה על קלטה קניינו. ובעזרת השם, שנצא מפסח מחוזקים, בקדושה,
וביום חמישי, ביום חמישי כולנו נפגשים בעזרת השם לבוקר לימוד, לפרסם בעזרת השם.
הרב רימון, שאלה. הרב רימון, שאלה לגבי הסעודה בבוקר. האם אפשר להתחיל את הסעודה יותר מאוחר, לעצור באמצע, לפנות, ולהמשיך אחר כך את הסעודה אחרי שביארתי את החמץ? נמשיך את הסעודה בלי חמץ. אני עוצר את הסעודה, מפנה.
אז זאת שאלה מצוינת. לכאורה, אין בעיה לעשות את זה, אבל יש כאן שאלה, ואני אגיד רק בקצרה. שאלה אחת, שאם אדם עושה את זה והוא משיך את הסעודה יותר מדי, אז פחדים, בסוף לא יהיה לו זמן לסעודה שלישית. אבל השאלה השנייה היא הלכתית. בשולחן ערוך בסימן קופה עם זין, יש דין שאם אדם אכל פת, הוא משך ידו ממנו, אז הפת כבר לא פותרת את המאכלים בסעודה. הוא צריך לברך על המאכלים בסעודה. עכשיו, בדרך כלל פוסקים אומרים שזה לא רלוונטי היום, זה לא קורה היום. השאלה היא האם הדבר הזה הוא לא נחשב כסילוק פת, ובדבר הזה יש פתרונות, מי שרוצה את הדרך הזאת, יש פתרונות, ואפשר לראות...
איפה מדברים הפוסקים על העניין הזה?
מי שרוצה, בסימן קופה עם זין סעיף ב', ומי שרוצה בספר שלי יש שערה על הדבר הזה, בפרק שהוא מדבר על מתי צריך לסיים את הארוחה, יש שערה מסודרת שמסבירה את כל הדבר הזה, וגם מסבירה פטנטים, אם אדם רוצה שאולי לפני הארוחה יאכל קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, מכל המאכלים, ואז אין לו בעיה ש... הוא לא פותר, אולי שברכה של הצריכה, שיש מקום לדון, מי שרוצה יכול להסתכל שם, יש מקום לזה, אבל קצת פחות מומלץ.
הרב, אין בעיה שהסעודה של הבוקר היא פחות, פחות יותר קטנה מהסעודה של שלישית? זאת אומרת, יש הלכה שסעודה שנייה צריכה להיות יותר חשובה מהסעודה שלישית.
תראה, מצד אחד, זה נכון שמשתדלים לעשות את זה אחרת, אבל במגבלות האלה זה מה שאנחנו יכולים, ואתה יודע, מצד אחד הסעודה השלישית יותר חשובה כי יש בשר ודגים, מצד שני, אם אנחנו מברכים ברכת המזון רק על לחם, אז כנראה שלחם זה דבר מאוד חשוב. אז לפחות נהיה נאמנים לזה. נגיד, טוב, הפעם, וחוץ מזה, אם נעשה את זה ממש טוב, ציבור ישראלי מאוד אוהב לחם וסלטים ומטבלים. מאוד אוהב. אני בהתחלה כתבתי ממרחים, הילדים שלי ראו את זה, אמרו, אל תכתוב ממרחים, זה נשמע רע. תכתוב מטבלים, מטבלים זה נשמע טוב. אז כתבתי מטבלים. אז אני חושב שנוכל לעשות ארוחה יפה, סלטים טובים, אנחנו אלופים בזה, תהיה ארוחה טובה.
במקרה כזה אפשר לצרף. אפשר לצרף גם דעה בראשונים, אם אני לא טועה, שהחשיבות של הסעודה ביום יותר, צריכה להיות יותר מהלילה, זה יכול להיות אחת הסעודות ביום, יכול להיות או שנייה או שלישית, אבל כל, לפחות שזה יהיה יותר חשוב מהלילה.
כן, אפשר אולי להוסיף עוד דברים כאן, אבל בכל אופן, במציאות הנוכחית, אני יודעים הרי, יש הרבה דברים ששונים השבת. בזוהר כתוב שרבי שמעון בר יוחאי היה יוצא בדברי תורה בסעודה שלישית השנה, בערב פסח שחל בשבת. אוקיי, יש קצת שינויים, אנחנו בערב פסח, אז זה בסדר, בעזרת השם. אז
חבדניקים, הבנתי, נוהגים ככה, פחות או יותר.
יכול להיות, חבדניקים יש עוד מנהגים מיוחדים.
תודה רבה.
בשמחה, שיהיה לכולם חג שמח, והצלחה רבה, להתראות לכולם.
כל טוב.
תודה רבה, רב.
הכוח, הכוח.
הכוח, יש הכוח, להתראות ביום חמישי בזאת.